עכשיו אנחנו אומרים שלום לפרופסור נמרוד מימון, מנהל מחלקה פנימית בית בסורוקה, ועכשיו מנהל תוכנית מגן אבות ואימהות. שלום לך.
שלום אסתי, צהריים טובים.
צהריים טובים, שנה טובה.
שנה טובה.
תכף נתחבר יחד איתך למה שאתה עושה בימים האלה, עבודה כל כך חשובה שלך להגן על ההורים שלנו, על הסבים והסבתות שלנו, אבל אולי עוד שאלה אחת שמתחברת למה ששמענו קודם, מתוך ניסיונך, הסגר הזה הוא מספיק דוק, או שצריך להפסיק את ההפגנות לעת הזו, כמו ששמענו מהשופט רובינשטיין, ולסגור גם את בתי הכנסת, כמו שראש הממשלה עכשיו מתייעץ עם הרב הראשי?
בכלל, כל נושא המגפה הזאת בישראל זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב. אני מגיע אליו כרופא, מנהל מחלקה פנימית, רואה חולים כל הזמן. חולים גם עם קורונה וגם ללא קורונה. וכולנו יודעים שהעומסים בבתי החולים הולכים ועולים לאורך ציר הזמן. אנחנו ממש בסוף הקיץ, לפני החורף, והעומסים בבתי החולים הם עולים, וכרגע לפי כל מה שאנחנו רואים כאזרחים של מדינת ישראל, ועזבי עכשיו מי שנמצא בתוך המערכת, אנחנו רואים ששום דבר לא הולך לעצור את העלייה הזאת, וכולנו יודעים שיש איפשהו כפתור, הוא לא כל כך רחוק מהישג ידינו, כפתור שהשתמשנו בו במרץ, והכפתור הזה נקרא סגר מוחלט, וכשאתה תלחץ עליו, התחלואה תרד. עכשיו, האם ללחוץ עליו, האם לא ללחוץ עליו, זה החלטות שהממשלה צריכה לקבל. לא אנחנו כרופאים צריכים להגיד, וזה דבר שאנחנו יכולים רק להמליץ. אנחנו באים מהצד של רפואה, אם רוצים להגן על חיים, רוצים להמשיך לטפל בחולי קורונה, אם רוצים להמשיך לטפל בחולים שאין להם קורונה, אנחנו חייבים לייצר מצב שבו המערכת תוכל לעבוד בצורה הכי טובה שיש. וככל שהעומסים עולים, אנחנו מקבלים פגיעות גם בחולי קורונה, וגם בחולים שאינם קורונה, וכל שאר הדברים שאני אדבר עליהם, אם תרצי, אני יכול לדבר עליהם כאזרח. אני יכול כרגע להגיד את עמדתי המקצועית כרופא. כרופא כולנו אומרים אותו דבר. יודעת מה? אפילו בזה יש ויכוחים, כי זה הנושא הבא שאפשר לדבר עליו. איך אנחנו רואים את המגפה, כמה דעות אנחנו שומעים כל הזמן, ממצב שבו אנחנו, שחלק אומרים, כולל מנכ״ל לשעבר של משרד הבריאות, קורונה זה שפעת עם יחסי ציבור, עד כאלה שאומרים, סגר לפני חודש כבר היינו צריכים לעשות.
מה אתה אומר? ללחוץ על הכפתור?
חד משמעי, כן.
אין ברירה אחרת.
לא, ודרך אגב, הכפתור הזה ילחץ, אם לא עכשיו, בעוד כמה שבועות אחרי שנאבד עוד חיים. זו הראייה שלי, וזה רוב החבר'ה שיושבים איתי במשרד הבריאות ובבתי החולים, ומנהלי מחלקות פנימיות, מנהלי מחלקות פנימיות קורונה. יש תמימות דעים בעניין. אנחנו הולכים לשם, הסגר הנוכחי הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק עדוק, וזה לא יעצור את הגל.
אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו, אני כבר מתנצלת מראש שאני אומרת אותו, אבל אני אדבר מתוך תחושה שלי יש, לציבור יש, אנשים שאני מדברת איתם יש, לאנשים סקנים שאני מדברת איתם יש. תחושה שמזניחים אותם, ששכחו אותם, שלא אכפת לאף אחד אם הם ימותו או לא. אתה מגן האבות והאימהות. אתה מרגיש שכך החברה הישראלית מתייחסת לזקניה?
זו שאלה מאוד עצובה.
כן.
אני גם פוגש אנשים מבוגרים כל הזמן. וקשה קצת לדבר על הנושא, זאת אומרת, זה נוגע בדברים מאוד עמוקים לכל אחד מאיתנו. לדעת, שעה לפני שדיברתי איתך, במקרה יצא לי לדבר עם אישה מאוד חכמה. ואמרתי לה, תראי, הסיפור הוא סיפור שבעצם אנחנו איבדנו אמון. זה כרגע הסיפור האמיתי של האירוע. רפואה אנחנו יודעים לתת. טכניקה של ביצוע הגנה על בתי האבות, וביצוע המון דגימות כדי להגן על בתי האבות, גם את זה אנחנו יודעים לעשות. אבל הציבור כולו איבד אמון במה שקורה כרגע סביבו, וכשהוא מאבד אמון, אז הוא לא שומע למה שמבקשים.
למה הציבור איבד אמון? במי הוא איבד אמון אולי?
שאלה טובה, אבל אני גם לזה אני אכנס, אבל אני רוצה להשלים את המשפט ולהגיד שחייבים להחזיר את האמון של הציבור. הנושא של שמירה על בסוף בסוף, כשהציבור מאבד אמון, רוב הציבור לא ייפגע. אנחנו כולנו יודעים את הסטטיסטיקה של המחלה. הסיכוי שלי כבן 50 להיפגע מהמחלה הוא מאוד מאוד נמוך. סיכוי הרבה יותר גבוה שאני אשא עכשיו את תל אביב להיפגע בתאונת דרכים. אבל הסיכוי של בן 80 להיפגע הוא מאוד גבוה. המחלה פוגעת בזקנים. אנחנו חייבים להגן עליהם. ומה שכרגע קורה במדינה עם אובדן האמון, בסוף בסוף יגיע לזקנים. והתפקיד שלי זה לשמור עליהם. עכשיו, אני יכול לשמור עליהם עד גבול מסוים. אני חושב שהנקודה החשובה היא שצריך להבין, כמו שמדינת ישראל היום, אם אתה הולך לשדה קלניות, אתה לא תקטוף קלניות. למה אתה לא תקטוף קלניות? לא בגלל שפקח בשמורה שומר עליך. אתה לא תעשה את זה, כי זה לא יעשה. זה מעשה שלא יעשה. אני רואה את הקשישים שלי והזקנים שלי בבתי אבות ממש כמו קלניות. אנחנו צריכים לשמור עליהם. ומה שאנחנו עושים כרגע, זה לא יעשה. פשוט...
מה אנחנו עושים כרגע שזה לא יעשה?
אנחנו לא שומרים על ההנחיות. אם תצאי לרחוב כרגע, תראי שלא שומרים על ההנחיות. וכולנו יודעים את זה.
אבל אני חושבת, אני חושבת על מה שאתה אומר עכשיו, ועל הרצון שלך לשמור על הזקנים. ואני שומעת מאחורי הקלעים שאתה עושה עבודה מופלאה, ואפילו לעתים נלחם בחירוק שיניים, בתוך משרד הבריאות. איך יכול להיות שבתוך משרד הבריאות, או אולי יותר לכיוון של הפרויקטור גמזו, לא רואים את התמונה כמוך, וחושבים שלמשל, הם לא כל כך דחוף לעשות כל כך הרבה בדיקות כמו שאתה דורש, בבתי אבות, במוסדות הסיעודיים, בבתי הדיור המוגן, ורוצים להוריד את זה. והיית צריך להילחם כדי להשאיר את זה 15, 16, 17 אלף בדיקות ביום. איך זה יכול להיות?
תראה, אסי, אני דווקא בנקודה הזאת אני מאוד שלם. פרופסור גמזו בא מתוך כוונה להציל את המדינה מהמגפה. הוא איש בעל יכולות ניהול נעולות, הוא רואה את התמונה כולה. הוא מגן ישראל. אני מגן אבות ואימות. כשאנחנו מתווכחים בנושא המקצועי כמה דגימות לתת לטובת מוסדות מגן אבות, זה ויכוח מקצועי. בראייה שלו, והראייה שלו היא כזאת שהוא אומר, תקשיב, אני עכשיו אתן הרבה דגימות לכל מדינת ישראל, אני אשבור שרשראות הדבקה, אני אקטין את כל התחלואה במדינה, אני אקטין גם את התחלואה בבתי אבות. באופן... כשאני בא ואומר, לא, אני צריך להעלות את כמות הדגימות אצלנו במוסדות, כדי להגן בתי אבות, שאני אומר שאנחנו, לדעתי, איבדנו את היכולת לשבור שרשרות הדבקה בכזה קצב של תחלואה, בכאלה מספרים. אלה עמדות מקצועיות. מתווכחים, בסוף מישהו צריך להחליט. אבל זה לא משנה את התמונה, וזה שיש ויכוחים מקצועיים, איך לנהל את המגפה ואיך להתקדם, זה קרב ש... כולנו מנהלים אותו כל הזמן, וכל מדינות המערב, לכל אחת יש את הדרך שלה להילחם במגפה הזאת. אף אחד באמת לא יודע מה הדרך הנכונה.
פרופסור מימון, מה המצב היום של בתי האבות והמוסדות הסיעודיים? בגל הראשון היה מחדל מאוד גדול, אחר כך אתה הגעת רק ככה אחרי, עשית סדר. מה המצב היום? אנחנו רואים שהמדינה בגל שני קשה מאוד. האם הגל השני הקשה מאוד פוגע גם במוסדות האלה?
הוא פוגע, ברור שהוא פוגע, אך לא באותה מידה שהוא היה יכול לפגוע, בגלל שהקמנו באמת מערכת הגנה שצורכת כמות דגימות פנומנלית. אנחנו מוציאים 15, 17, 11, 19 אלף דגימות ביום כדי להגן על בתי אבות בסכומי עתק. המדינה, כמדינה, הגדירה את האזור הזה כאזור מאוד רגיש, זה אזור שחשוב להגן עליו, ולוקח המון דגימות כדי לייצר את ההגנה הזאת, וככל שהזמן עובר וכמות התחלואה עולה, אנחנו מוצאים כמות, בעצם אני אסביר למאזינים שמה שאנחנו עושים בעצם, דוגמים את כל עובדי המערכת פעם בשבוע על מנת לאתר נשאי קורונה, אסימפטומטיים, שאנחנו יודעים ש-30, 40, 50 אחוז מנשאי הקורונה הם אסימפטומטיים, וכדי לעצור אותם לפני שמדביקים את הקשישים. זה ההיגיון המסדר של התוכנית. מה שקורה בשבועות האחרונים, שכמות העובדים שמתגלים כנשאי קורונה הפכה להיות פי חמש ממה שהייתה לפני חודש. ולכן זה מחייב אותנו להיכנס פנימה ולבדוק האם אותו עובד אסימפטומטי שזיהינו אותו בבדיקת הסקר, האם הוא הספיק כבר להדביק אחד מהמטופלים או מספר מטופלים, ואז זה צורך כמות דגימות שהולכת ועולה.
רוב ההידבקויות הם ממטפלים, אנשים שנמצאים שם ועובדים שם, או גם ממבקרים, הרוב זה ממטפלים.
לא, בדיוק, המבקרים לא הדביקו, אולי מקרים מאוד מאוד...
אני חושבת שגם יש פחות מבקרים היום במוסדות האלה, פחות מאפשרים לאנשים להיכנס.
תראי, ההוראות לא השתנו לגבי ביקורים, אנחנו מאפשרים ביקורים לאורך כל המגפה, חוץ מאשר ממש בסגר הראשון שסגרו גם את בתי האבות. דרך אגב, יש מדינות שסגרו את בתי האבות, גם שוודיה סגרה את בתי האבות גם עכשיו הם סגרו. אבל אנחנו מאפשרים ביקורים, ביקורים מבוקרים, לראות באמת שהמבקר באמת מקפיד על כל הכלים. אנחנו יודעים שיש אנשים במדינה שבאמת לא מאמינים שיש קורונה, וכל אמצעי הגנה זה לא בשבילם. אנחנו חייבים להגן על הקשישים מפני הדבר הזה.
איך אנחנו... שני... כן, סליחה, צד שני? כן.
צד שני, ברור לנו שמי שנפגע מהמגפה ומהסגר ומהריחוק החברתי ומיכולת לצאת החוצה ולעשות את הפעילות, מי שנפגע במידה הגדולה ביותר, זה הקשישים. זה המגפה פשוט כזאת שהיא פוגעת בסקנים.
איך אנחנו... כן. איך אנחנו, פרופסור מימון, וזה לסיום, יכולנו לדבר עוד הרבה זמן, אבל זמן תמיד הוא האויב שלנו, איך אנחנו נותנים להם גם מענה חברתי ונפשי ומשפחתי, לא רק בדיקות, לא רק לשמור עליהם בריאותית, דובר באנשים שנמצאים המון לבד עכשיו, ומבועלים ומפוחדים, ובלי חברה כמעט, כאסור להם להיפגש עם בני משפחה, ואם כן, אז זה מעט. אתם מטפלים גם בפן הזה?
תראי, אמצעים טכנולוגיים שמוכנסים לתוך ליצירת קשרים כאילו חברתיים, כמו אייפדים וזומים שאנחנו יודעים. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז בשלב הזה של המגפה, כשהמגפה הופכת להיות כל כך כל כך חמורה, הסכנות הבריאותיות מהקורונה הן מאוד גדולות. רק שתביני שברגע שקורונה נכנסת לתוך בית אבות, זה כמו אש בשדה קוצים, ההדבקה היא מאוד מהירה, והתחלואה והתמותה הם כאלה זה פשוט מפחיד את כולם. כל המערכת הופכת להיות מבוהלת ובמצב כזה של הדבקה.
פרופסור,
האיזונים האלה הם חשובים לכולם, חשובים למשפחות, חשובים לקשישים, וחשובים גם לנו לייצר אותם. אז כל יום צריך להחליט מחדש איפה אתה עומד. בנקודת הזמן הנוכחית, היות אנחנו יודעים שהביקורים הם לא גורמי תחלואה, אנחנו מאפשרים ביקורים. גם אבל יש תוכניות להמשך, לדוגמה, לדגום מבקרים. אם הייתי יכול, מבחינת כמות הדגימות שיש לי ביד, גם לדגום מבקרים, לפני שהוא נכנס, הוא מראה, אוקיי, אני נדגמתי, יש לי עכשיו שבוע, הוא יכול גם לעזור בטיפול באבא שלו, באמא שלו ששוכבים בבית אבות. כולנו רוצים שזה יקרה. אני מאמין שזה יקרה בשבועות הקרובים, כשאני תמיד אופטימי, התחלואה תרד, יהיה לנו המון דגימות במדינת ישראל, יש תוכנית להגיע ל-100,000 דגימות במדינת ישראל, נוכל גם לאפשר את הדבר הזה. זו תוכנית שאני מאוד רוצה שהיא תקרה, שהביקורים יחזרו לתוך בתי אבות, אבל באמת במצב שאנחנו נרגיש בטוחים שהם לא מעבירים מחלה פנימה. אז הדברים האלה, וכל יום אנחנו בודקים אותם מחדש כל שבוע.
פרופסור...
בכל מקרה, אני רוצה לאחל לכולנו שתהיה לנו שנה טובה, ושנהיה אחד ליד השני, ושנקשיב אחד לשני, ושנבין שאנחנו במצב מאוד חמור, ואנחנו נעבור את זה, כי אנחנו ישראלים חכמים, ואנחנו נעבור את זה.
פרופסור נמרוד מימון, ראש תוכנית מגן אבות ואימהות, תודה רבה, ושנה טובה.
שנה טובה.